שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו להוויה ושמה קבלה, והיום אנחנו נמצאים ברעננה. טוב להיות פה, תודה לכם שבאתם לכאן לרעננה, תודה לכל מי שצופה בנו בכל בתי הערבות ברחבי הארץ והעולם. הנושא שבחרנו להיום וביקשנו מהרב לייטמן לדבר עליו, להתמקד בו היום, זה יחסנו לאן, על היחסים בין בני אדם במשפחה, בזוגיות ובכלל בין כל בני האדם באשר הם. אנחנו רוצים שכולכם תיקחו חלק פעיל במהלך הערב, לא רק מי שנמצא כאן ברעננה, אלא גם מי שצופה בנו. האתר שלנו עומד לרשותכם. הכתובת היא kab.co.il. תיכנסו, תשלחו את השאלות, ונשתדל לשלב חלק מכן לפחות במהלך הערב. שוב, הכתובת היא kab.co.il. הנושא, יחסנו לאן, על יחסים בין בני זוג, בין בני משפחה ובין בני אדם בכלל. הרב לייטמן, אם תוכל לתת איזו הקדמה כללית, ואחר כך נתקדם.
הקדמה כללית נראה לי שהיא צריכה להתבסס על מהות הבריאה. מהות הבריאה זה רצון לקבל, וזה האגו שלנו, שכל הזמן מתפתח, ולכן היחסים בינינו הם כל הזמן מתפתחים. נמצאים ממש בהתפתחות תמידית. מדור לדור היחסים שונים, וגם המבנה החברתי שלנו כל הזמן שונה, משתנה. אנחנו עושים מהפכות בשינויים, וכל זה מפני שהטבע שלנו, האגו שלנו, כל הזמן מתפתח. התחיל להתפתח רצונות הגופניים בלבד, שזה אוכל, מין, משפחה, ואחר כך לאושר, שליטה, כבוד ומושכלות, וכך אנחנו מתקדמים, ובהתאם לזה אנחנו בונים חברה ובונים גם כן היחסים חברתיים. ובסופו של דבר אנחנו רואים שהיחסים האלה לא מתקדמים לטוב. מפני שהאגו שלנו כל הזמן גודל ומפריד בינינו, אז אנחנו באיזושהי צורה רוצים גם כן לעשות קשר, להשלים אותו, שלא להיפרד, כי הטכניקה, הטכנולוגיה, התעשייה, המסחר, הם דורשים מאיתנו חיבור יותר ויותר, ולכן אנחנו משלימים את הניתוק שבינינו על ידי כל מיני המכשירים, עכשיו זה אינטרנט וכל התוכנות שבאינטרנט ופלאפונים ועוד ועוד. אבל באמת הקשר מאוד מאוד מקולקל, ובזמן האחרון הוא נוגע כבר 50 שנה איכשהו, פוגע גם כן בחינוך של הילדים, בהשכלה, הוא מפריד בינינו עד כדי כך שאנחנו לא מסוגלים להחזיק משפחה. אנחנו מרגישים את עצמנו נפרדים זה מזה, רחוקים זה מזה. אפילו ברחוב שאנחנו רואים מישהו, אני אתקשר אליך, אני אכתוב לך, אנחנו אפילו לא כל כך רוצים להיכנס למגע ממש אישי, יותר באיזשהו שמור מרחק. ובזוגות, אפילו בבני זוג, בבית, אנחנו רואים עד כמה שיחסים האלו הם נעשים יותר ויותר כך חיצוניים. ואומנם שיש משפחה וילדים והכל, אבל כל אחד כביכול מתקדם בזה לדרכו. ואומנם שאנחנו חייבים מצד אחד, כמו שאמרתי, לסדר את החברה כתלות הדדית, דווקא כמה שאנחנו מתקדמים היא יותר ויותר גוברת מצד אחד. מצד שני, הריחוק הזה הדדי הפנימי, דחייה יותר ויותר. כל אחד צריך היום דירה לחוד, קודם זה היה חדר, לפני כמה זמן היינו מסתדרים בדירה קטנה, בחדר אחד אפילו היו גרים אנשים, כל המשפחה. היום זה כל אחד צריך לא רק פינה שלו, אלא כל ילד חדר שלו וכן הלאה. זה לא עובר סתם, אלא אנחנו רואים שיש איזה משבר. ומשבר ביחסים בינינו הוא באמת היסוד של כל המשברים האחרים שאנחנו רואים בחינוך, בתרבות, בהשכלה, במדע, בחיי חברה גדולה, גם בעולם. ופרדוקס הזה, שניגוד הזה, שמצד אחד תלויים זה בזה יותר ויותר, מדינות ועמים וכל העולם, באספקה, במסחר, ומצד שני לא רוצים להיות קרובים זה לזה, זה בעצם מביא לנו סיבה למשבר. סיבה שזה שאנחנו לא מסוגלים לסדר את החיים שלנו. לא חיי אדם, לא חיי משפחה, לא, אפילו הילדים, שדבר הכי יקר לנו, אנחנו מזניחים אותם, אנחנו לא יכולים, לא רוצים לסדר להם, לא מסוגלים לסדר להם חינוך טוב, אווירה טובה בבתי ספר. אנחנו רואים עד כמה שילד לא רוצה ללכת, עד כמה שהוא הולך לסביבה עוינת. אנחנו לא מסוגלים לבנות אדם, אנחנו נותנים לו רק כמה, זה כמות הידע וזהו, ובזה אנחנו רואים את עצמנו כבר שעשינו משהו. היחס הזה הוא מאוד לא טוב מצד אחד. מצד שני, אנחנו באמת בחוסר אונים, כמה שאנחנו נמצאים בקשר עם אנשי חינוך בכל המקומות, וגם באום וביונסקו אנחנו נמצאים בקשר עם האגפים האלו של חינוך. אנחנו רואים שכך זה בעיה עולמית, בכל העולם זה אותו דבר, מפני שחוסר הידברות, אנחנו לא מסוגלים להתקשר זה לזה. והמצב הזה הוא מתקדם לרע יותר ויותר. אנחנו רואים אנשים לא רוצים להתחתן, כבר ממש לא מרגישים שהם יכולים לקשור קשר עם מישהו, להתחייב לבן בת זוג, לילדים, בעולם שהוא כולו כל כך תלוי באוויר, מפני שוב, מפני שהחברה הכללית שלנו היא לא חברה, היא לא קשר הדוק בין בני אדם שמרגישים את עצמם ששייכים לעם אחד או לאנושות. קשה. ובאמת באמת המצב הזה הוא מתקדם לשבירה. אנחנו רואים את זה במיוחד עם המשבר הכלכלי, פיננסי, שעכשיו הוא ממש מתרחש בכל העולם, שמה שקורה, אנשים יוצאים לרחובות, הם יוצאים למחאות, בכל העולם זה כך. אתם שומעים שאנחנו מתקרבים שוב לגל המחאות, ובאמת בצדק, כי אנחנו רואים ש כל המשבר הזה הכלכלי הוא זורק את האנשים הביתה, ממובטלים יוצאים מעבודה, הם לא יודעים מה לעשות בבית, הבית זה לא בית, זה היה תמיד להם רק איזה פינה לכמה שעות, אבל כל הזמן הם היו נמצאים בעבודה. ועכשיו אנחנו רואים גלי אלימות וממש בעיות מאוד גדולות במשפחה עקב זה שלא עובדים וצריכים להתקיים באיזה סכום קטן שסך הכל מקבלים. באירופה זה מתגבר ובא ממש במדינות כמו צרפת, ספרד, איטליה. אנשים צריכים לעזוב את הדירות, לעבור לאיזשהו צפים, ויחד נמצאים כל היום, בני משפחה, זה ממש עושה בעיות, יותר בעיות גדולות חברתיות. וכל זה מפני שגם נגיד באירופה בשוק המשותף לא הכינו בני אדם לאינטגרציה, לחיבור, עשו איזשהו חיבור פיננסי, לא חשבו שהמערכת הכלכלית היא סך הכל העתקה מהטבע האדם, ועד כמה שאנחנו, איך שאנחנו רוצים להתקשר ביניהם, בינינו, עד כמה שאנחנו אגואיסטים ורוצים לרמות זה את זה ולהרוויח זה על זה, ככה בעצם המערכת הפיננסית באה, שאנחנו בונים אותה סך כל בני אדם, וכי העתקה מזה היא באה, ובמקום לחבר בינינו, היא מחלקת בינינו, מרחיקה מצד אחד. מצד שני, שכל כך תלויים זה בזה, במערכת הזאת החדשה, אז יוצא ש... אנחנו מגיעים למצב שהמשבר הזה הגדול באירופה הולך ומתרחף, ובמקום לתת חינוך קודם לחיבור, אז עכשיו רואים עד כמה שזה חסר. ולכן אנחנו נמצאים באמת בזמן האחרון, וכך מובא בחוכמת הקבלה, נמצאים בזמן האחרון במשבר מאוד גדול, שביסודו זה היחסים בין בני אדם. אם היינו יכולים קצת במשהו לשפר את הטבע האדם, אז על פני הבסיס הזה היינו בונים כבר גם כן יחס לילדים ולבן זוג, וחינוך לילדים היו נותנים, זאת אומרת היו דורשים, היו בונים מערכת החינוך אחרת ממה שישנה היום וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו, הבעיה היא שלא מודעים אולי אפילו עד כמה שהיחסים בינינו הם הגורליים לכל היתר התופעות, מה שקורה בחיים שלנו. אם היינו קצת משפרים את הטבע האדם, אז מזה היה הכל משתנה. לכן צריכים לראות במשבר הזה קודם כל משבר בטבע האדם, שאדם מגיע למצב שהאגו שלו גדל עד כדי כך שהוא, למרות שקשור לכולם ולא יכול לברוח, הוא גם כן שונא את הקשר הזה ורוצה להיות לבד. והפיצול הזה הוא מביא אותנו להחלטות גורליות שעכשיו אנחנו ממש דורנו עומד מולם. זה בעצם על הבעיה עצמה. והפתרון, מה שמביא חומת הקבלה, אני כבר אגיד זה פתרון גם כן, אם כבר. זה יהיה לנו יותר קל גם כן לשאול שאלות אם תרצו. הפתרון הוא פשוט, שאנחנו צריכים לארגן סביבה, שהאדם הוא נבנה על ידי הסביבה. אנחנו יודעים את זה. אנחנו תמיד מסתכלים על הילדים שלנו, עם איזה חברים יש להם, לאיזה כיתה, לאיזה בית ספר הוא הולך, איזה חברים שלו, מאיזה משפחות, מאיזה חינוך, תרבות וכן הלאה. כי ודאי שהילד כך יגדל, וכל אפילו התכונות שלו, הטובות, הטבעיות שהיו לו, הם דווקא ישמש בהם לרעה. ועד כמה שהיה יכול להיות מוצלח בדברים הטובים, כך יהיה מוצלח בדברים הרעים. הכל זה מגיע סך הכל לשימוש כבר פרקטי על ידי הסביבה. ולכן לבנות סביבה זה העיקר. אנחנו בזה משתדלים לתת הסבר ודוגמאות, שגם אנחנו עושים קורסים למיניהם לחיי משפחה, בני זוג, כלכלת בית, פסיכולוגיה ילדים וחינוך ילדים, איך לבנות את זה, מוציא מרכת חינוך לילדים, איך על ידי הסביבה, על ידי המשחקים הם יכולים לראות שהחיבור הוא ההכרחי כדי להתקדם ולהיות בטוח שלא יזיקו לך ואתה תצליח. ועוד, וביחסים בין בני זוג גם כן יש כאן הרבה מאוד נושא מאוד רחב שאנחנו פועלים בזה. כל זה אני מדבר כאילו שזה פסיכולוגיה, כאילו שזה בא כחיי חברה, אבל באמת כל הבסיס הזה הוא בא מחוכמת הקבלה, רק אני לא משתמש במונחים קבליים כדי לא ככה כדי להקל על הנושא. אז בניית החברה, בניית הסביבה סביב כל אחד ואחד מאיתנו וסביב ילדים שלנו, זה בעצם העיקר, ובזה אנחנו, אם אנחנו נגיע לזה, אנחנו נתקן את האדם, אנחנו נתקן את הסביבה, את החברה, ומתוך זה אנחנו נראה איך הכל ממש מסתדר. כך צריכים לראות את הפתרון למשבר הכללי שלנו. ונקווה שהאנושות תבין את זה, שהכל תלוי סך הכל בחינוך, וזה לא בעיה. אנחנו ממליצים להביא את כל האלו המובטלים ובכלל כולם דרך כלי תקשורת, אפילו במקומות עבודה, לאיזה שעה ביום, לשיחות, להרצאות, ואז בצורה כזאת אנחנו יכולים לראות תוך כמה חודשים, ואנחנו יודעים את זה, רואים את זה מהניסיון שלנו, עד כמה שאדם מבין במה תלויים החיים הטובים שלו, שזה לא כל כך קשה לארגן אותם. הוא מתחיל להרגיש את ממש ההבחנות, התכונות, היחסים, איך לסדר אותם, כי סך הכל אנחנו נמצאים בבלבול, אנחנו נמצאים בחוסר קשר, נכון, במערכת שהיא יצאה מהאיזון. אם קצת לפעול לאיזון שלה, אז באמת אנחנו יכולים להגיע לחיים יפים טובים. ואנחנו גם כן נראה מתוך זה עד כמה שהחברה מקבלת מזה פתאום אושר בעין ובאלף, זאת אומרת שאנחנו פתאום רואים בזה עד כמה שאנחנו יכולים להוציא גם כן תועלת בתעשייה, במסחר, בכל דבר. אנשים שמשתנים הם כבר לכל דבר הולך פחות כוח והשקעות וכו'. בקיצור, הכל תלוי ביחסים בין בני אדם, ולכן כל המטרה שלנו וכל העבודה שלנו היא להסביר שזה בעצם הנקודה שעליה אנחנו צריכים להתרכז ובזה לעבוד. זה בקצרה. כן.
מכאן שומעים אותי טוב? מכאן אנחנו נתקדם דרך שאלות ותשובות, שנדון על הנושא הזה מכל מיני זוויות והיבטים. אני מזמין את כולם להשתתף באופן פעיל. מי שרוצה לשאול, אני מזכיר איך זה עובד, כי אנחנו בשידור בטלוויזיה, מי שרוצה לשאול מרים את היד, אני אתן את רשות הדיבור ואז יגישו לכם מיקרופון. אז מי שנמצא כאן ורוצה כבר לשאול, אז אנא מכם להרים את היד שאני אראה, אם אפשר את המיקרופון בינתיים לשם. עד שהמיקרופון מגיע, אני רוצה להזכיר לכל הצופים שלנו, אנא מכם, כנסו לאתר kab.co.il, תשלחו אלינו שאלות, נשמח לשלב אותם כאן. kab.co.il. אני אודה לך אם תוכלי לקום כדי שהצלם יוכל לכוון את המצלמה אלייך.
ערב טוב, אני נינה.
נינה, ברשותך אם תוכלי לקום. כן, תודה, יהיה יותר קל לצלמים שלנו. תודה.
ערב טוב, הרב, אני נינה. יש לי שתי שאלות.
כן.
אוקיי. אני חדשה בקבוצה, או בכלל, בקבלה. הגעתי משום מקום לתוך מקום שמתפקד בצורה מופתית. רק מה שחסר לי בכל זה, הוא רגש.
רגש חסר לך, אני לא רואה שאת
כולה רגש. כן, תנשימי עמוק.
איך אני יודע שזה הבית שלי? איך אני יודע שזה הבית שלי? כל מטרתי, השאלה היא אם המטרה הלכה לאיבוד קצת.
תודה על שאלה, זה באמת באמת שאלה גדולה. אדם שמחפש בחיים מטרת החיים, האם כדאי לחיות, בשביל מה לחיות, איך לחיות, שיחד עם זה הוא לחוץ ממשפחה, מילדים, מכל העולם, ובכלל העיקר מהנשמה שלו, מבפנים, שרוצה לדעת מהות החיים, בשביל מה כדאי. אז יוצא שהוא נמצא בלחץ גדול. כך אנחנו רואים שהרבה אנשים בעולם, עכשיו אנחנו נמצאים לפני הכנס הגדול שלנו בדרום אמריקה, בברזיל, בקולומביה, בצ'ילה, ואחר כך בצפון אמריקה, בניו יורק, ואנחנו חושבים שזה יהיו ממש כמעט מיליוני אנשים שמתקשרים בזמן הכנס אלינו ונמצאים יחד איתנו. זאת אומרת, השאלה הזאת, האם אני בדרך הנכונה, האם זה המקום, מה אני מקבלת כאן, למה אני מגיעה, היא שאלה שממש נשאלת ונדרשת מהרבה אנשים. מה להגיד לך? זה תלוי באדם. כשאני שאלתי את המורה שלי, רבש, האם אני נמצא במקום הנכון, אצלו, ככה בפנים שאלתי אותו, שהייתי צעיר בן 33, וחיים לפניי, לא זקוק לכלום, בריא, יחסית בעל אמצעים, היה לי עסק טוב והכל, ולא היה לי חסר כלום, כל ההזדמנויות לפניי. וכאן אני גיליתי אחרי כמה חודשים שאם אני באמת רוצה להתקדם, אני צריך לסגור את עצמי ולהמשיך רק באיזשהו נתיב הצער. טוב, אני מדבר על חומת הקבלה, איך למדו אותה אז, איך לימדו אותה אז במקום ככה צנוע, סגור, בבני ברק, ככה שלא היה נהוג בכלל ללמוד וללמד. אז ששאלתי אותו, הוא אמר לך ותברר, אולי יש מקומות יותר מתאימים. עד כדי כך. אני הסתכלתי עליו ככה, זה איזה מין תשובה. מפני שזה אולי מקום היחידי שאולי רוצה לקרב אנשים, אבל לקרב רק שהם יבדקו. זה בשבילם או לא בשבילם? ואם לא, אף אחד לא מחזיק. ואין כאן משהו שאיזה פיתיון באמצע ואיזה דברים שקושרים אותך אלה גדלות המטרה, שבסופו של דבר את מגלה כוח הפועל בבריאה, את מגלה מהות החיים, את מתעלה מעל להרגיש רק את העולם הזה, אלה גם כן בדרך שאת מתחילה ללמוד, את מיד לומדת איך את מגלה את המציאות, איך את משיגה מציאות, מהי המציאות שאת נמצאת בו, האם היא מציאות האמיתית או זה נדמה לנו בתוך חמישה חושים שלנו, איך שזה מצטייר, איך אפשר להגיע לתפיסת המציאות בלתי תלותית בתכונות שלי, שאנחנו יודעים, יש חיות, כל מיני יצורים אחרים שהם רואים, מרגישים את המציאות בצורה אחרת, בתדרים אחרים, בטווח אחר. איך אנחנו? למה אנחנו מוגבלים כאלו? האם אני יכול לצאת מהמוגבלות הזאת? זו חוכמה גדולה, היא מאוד עמוקה ורחבה, ולומדים כאן בעצם הכל. יוצא שזה יסוד לכל המדעים. וגם יחד עם זה היא מאוד פרקטית. היא מאוד פרקטית. שהיא גם מגלה לאדם הרבה מהמערכת שפועלת על העולם שלנו, מערכת החיצונה, זה נקרא העולם העליון. מערכת הכוחות שמסדרת ומפעילה את כל העולם הזה, מהרגע שהוא נוצר על ידי המפץ הגדול, ועד ימינו והלאה גם כן. זאת אומרת, כל התהליך אנחנו לומדים אותו מהתחילה ועד הסוף, וגם כן מה שנמצא מעבר לתהליך הזה, לפני שנברא מקום ליקום ויקום ואנחנו וכן הלאה, וגם אחרי זה, מה שקורה. כולל ההיסטוריה שלנו, ודאי שאנחנו עוברים כאן, על פני כדור הארץ, וההיסטוריה הקרובה שלנו, מה יקרה בעתיד הקרוב, ומה בכלל, מה איתנו לפני שנולדים, אחרי שמתים. אם אדם מרגיש שהוא נוגע בדברים שמסבירים לו הכל, אז כבר אחרי זה הוא צריך להחליט. זה בשבילו או לא. ישנם הרבה אנשים שאומרים, לא, זה מדי גדול, אולי כבד, אולי אני ככה טוב לי עבודה בבית, טלוויזיה, כדורגל, זה עזוב, מספיק. ובאמת עדיין הם לא רואים לזה. התקדמו. שאני התחלתי לפני 35 שנה ללמוד, אז היו מעט מאוד אנשים שרצו ללמוד חומת הקבלה. כמה עשרות אנשים סך הכל למדו בכל ארץ ישראל. עשרות זה הרבה, היו יחידים, אחר כך אני הבאתי בערך 40 איש, ואז נעשתה קבוצה גדולה של מקובלים. היום זה כבר הרבה מאוד. ומתקדמים לזה ומתחילים להכיר, וכבר לא בושה ולא פחד לדבר על זה. לכן תכירי לאט לאט ככה מרחוק, קצת יותר בקרוב, בשביל מה זה, למה זה. חוץ מזה, חוכמת הקבלה היא התחילה לגלות את החלקים שלה שימושיים, פרקטיים. מה לחינוך ילדים, ליחסים בין זוג, במבנה החברה, כלפי המשבר, טיפול במשבר וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, עכשיו היא מתחילה בהתאם לדרישה, מה שיש לנו, ובתהליך שאנחנו עוברים כולנו, כל העולם, אז היא מגלה את כל החלקים האלה הפנימיים שלה, שפעם לא היה בזה צורך. ולכן מקובלים בקושי כתבו על זה. בעל הסולם הוא בעצם הראשון, אפשר להגיד, שכתב על זה, והציא עיתון האומה וכל מיני מאמרים על השינוי בחברה האנושית. בטח לאורן, אני רואה, הוא כבר מחפש איזה קטעים על זה מהמקורות. אז היא לא קיבלה תשובה. לכן התשובה היא פשוטה. היא צריכה לבדוק בעצמה, האם מה שהיא עכשיו מגלה זה בשבילה או לא. אף אחד לא יכול להגיד לה. אלא אם זו שאלה ספציפית אני יכול לענות, אבל סתם ככה, האם בשבילי זה הדרך או לא, האם בשבילי החוכמה הזאת או לא, זה אף אחד לא.
זו הייתה שאלה. השאלה שלי הייתה, כשאני הגעתי וברור לי שזה המקום שלי, אין לי משהו אחר, זה הבית שלי.
כן.
אוקיי? אבל כשאני מגיעה למקום, אני אומרים הכל בתוכי. הכל בתוכי. כל חלקים, הכל נמצא בתוכי. ואני מבינה את המטרה של היום, שגם הכל יוצא החוצה גם, כאילו יותר מטרתי, יותר החוצה, יותר לעשייה של הערבות בעצם. ואני חדשה, כאילו, בוא נגיד, הרצון לקבל.
זאת אומרת, יש לך...
אוקיי? רוצה שיקבלו לקבל אותי כתינוק. ולא מרגישה.
או. זאת אומרת, מצד אחד הקבוצה כאילו מטפלת בערבות ובהפצת חוכמת ה... לא חוכמת הקבלה, אלא שינוי החברה, שינוי החברתי ברוחב, ביציאה מתוך קבוצה החוצה, ואת רוצה שיתפלו בך בפנים, פנימה, וממש ייתנו לך את
המילה. לא, אני לומדת, אני לומדת יסודות. אני כן עושה, אני לא מצפה. עוד פעם, השאלה היא שלי וגם מתוכי, והשאלה הזאת היא גם של עוד כמה חדשים איתי, כשאני לקחתי את היוזמה.
אבל אם את לומדת, מה חסר? צריכים ללמוד, ולאט לאט את מגלה על מה חוכמה מדברת. חוכמת הקבלה נוגעת בהכל. אין דבר כזה, כי היא נוגעת בכוח שפועל על המציאות שלנו. יש לנו את העולם הזה, יש לנו את העולם הזה, כאן אנחנו חיים, על פני כדור הארץ נגיד, כן? ואנחנו מדברים על הכוח שפועל מבחוץ ומפעיל אותנו בכל מיני הבחנות מבחוץ. כן? אז על מה שלא תדברי, על החיים שלנו בכל המובנים, על העתיד, על העבר, על כל מה שאת רוצה, או על מבנה שלנו, על תפיסה שלנו, על הגוף שלנו, כל דבר הוא בעצם נוצר על ידי הכוח הזה העליון. הוא נקרא בורא, אנחנו קוראים לו בורא, כי זה בו אורא. בו אורא, שאנחנו מגיעים אחר כך לגלות אותו. כן? אבל כשאנחנו לומדים את הכוח הזה שפועל, אנחנו לומדים הכל.
אז זאת אומרת שכולם מופעלים.
כולם?
כולם מופעלים.
מופעלים?
מופעלים, כן. אולי הכל קורה לי, קורה לי. אולי זה הכל גם, הוא מפעיל את הכל בשביל שאני יגלה דברים גם בתוכי, לא יודעת.
את כחדשה עדיין מבולבלת, אבל זה יעבור.
מאוד מבולבלת. זה...
נכון, לכן אני לא כל כך הבנתי את השאלה שלך.
אוקיי.
לסדר את הדברים לוקח זמן. אדם שנכנס ללימוד, הוא נכנס ממש למהפכה פנימית גדולה מאוד. כי הוא מתחיל לקבל כלים חדשים. תפיסה, הבנה, שינויים גדולים, ממש דרמטיים פנימיים. פתאום הוא מתחיל לראות את העולם בכל מיני זוויות. הוא מתחיל לראות אותו מבפנים. הוא מתחיל לגלות את הטבע, הטבע, ממש הפנימי של כל הדבר. הוא רואה מה נמצא אחרי החומר. וכל הדברים האלה הם מאוד משפיעים עליו. הוא צריך קצת סבלנות כדי שזה יתגבש להסתכלות אחת. כאילו לחוכמה, למדע, לגישה אחת. זה לוקח זמן. אני רואה את זה כבר עשרות שנים על התלמידים שלי. אז, וזה שיש לך התפרצות הרגש, זה מפני שעדיין לא מאוזן עם השכל. זה גם כן עוד חסר לקלוט הרבה נתונים ולסדר אותם.
ברשותכם נעבור לעוד שאלות. אם אפשר את המיקרופון כאן קדימה לשורה השלישית. מי שמקבל את רשות הדיבור, בדיוק, תשאיר את היד שהוא ידע למי לתת. אולי אתה תגיע קודם? פה, הנה, בסדר, לא צריך, הוא מגיע, מה אתה יודע? כן, כן, בואו, תיזהר מהמצלמה רק, יופי, תודה לך. אם תוכל רק לעמוד שהצלמים יראו אותך בקלות, תודה.
מביך אותי.
אוקיי, אז תשב, רק תצמיד את המיקרופון. לא יראו בן אדם, ישמעו רק קול, יאללה.
ערב טוב. רציתי לשאול בבקשה, מהי התכונה...
תצמיד בבקשה את המיקרופון.
כאשר המורה שלך... אמר לך לך תבדוק, כן. ותראה אם זה מתאים, איזה תכונה פנימית הפעילה את הידיעה שזה זה?
מפני שכל אדם חייב ללכת לפי החיסרון שלו הפנימי ולא להיות מושפע מאף אחד. אני יכול לתת הבחנות, ידיעות לאדם, אבל הוא צריך להגיע ולפתור חיסרון משלו ולא לקחת אותו מבחוץ. חנך נער על פי דרכו.
עכשיו יש, כן. אנחנו יודעים שאמונה זה לא בדיוק מה שחוכמת הקבלה מכוונת אליה.
לא, פשוט בחוכמת הקבלה האמונה יש לה הגדרה אחרת מה שבעולם הרגיל.
היום כשאנחנו באים לנסות לדבר על למה כן או למה לי לבוא
ללמוד,
ללמוד, האם זה לא אמונה ראשונית שמפעילה אותך, או איזושהי תכונה פנימית שלא כל כך תלויה בך, עד שזה לא מתעורר מאיפשהו?
לא, האדם בא לא מתוך האמונה, הוא בא מתוך זה שהוא רוצה לגלות בשביל מה הוא חי.
והרצון הזה של הגילוי, הוא מתעורר כתוצאה מהסביבה, או כתוצאה מתהליך?
כתוצאה מתהליך הפנימי שלו, זה התפתחות הנשמה.
מה המשמעות של ההפצה בעצם, אם זה רק מתוך תכונה פנימית שמתעוררת לא ביכולת שלנו?
למה אנחנו כל כך דבוקים בהפצה? כי העולם שלנו הוא עכשיו התקדם לקשר אינטגרלי, כן, בכל החלקים שלו, ונמצא במשבר, ולכן מתגלה חוכמת הקבלה שהיא באה כאילו כדי לתקן את המשבר, אבל זה לא לתקן, המשבר הוא רק סיבה שאנשים ירצו בסופו של דבר לדעת בשביל מה הם חיים ולמה הם חיים, שהם ישתמשו בחוכמת הקבלה כדי לעלות למימד בסך הכל, בכל האנושות, למימד יותר גבוה, למימד של כוחות שיבינו, שירגישו כל הכוחות שפועלים בבריאה, ואדם לא יהיה כמו איזושהי חיה שלא יודעת מרגע לרגע מה קורה לה, אלא שהוא יראה ממש למרחקים ויחיה מעל חיי הגוף. יחיה בחיים חוץ גופיים גם כן.
אבל פה אנחנו נכנסים בהסברה לפחות לקטע של כאילו זה אמונה. כל אחד באמונתו יחיה.
לא, אז יכולים לעמוד, לא, 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 זה לא נכון. אני לא יכול מרגע זה והלאה להמשיך את חיים, אתה אומר שזה אמונה. אמונה בחומת הקבלה זה נקרא הרגשת הכוח העליון. הרגשה. ידיעה ברורה. שאם אנחנו מודדים אותה, זה, אין דבר כזה שאני סוגר עיניים ומישהו אמר ואני מאמין כאילו זה, זה פקט, דפקטו. אין דבר כזה. זה סתם, זה טיפשות.
זה מתוך לימוד, אתה מגיע לזה.
אני מגיע על ידי, לא, אני מגיע לזה על ידי התקשרות בתוך החברה שלי, שאני בונה עם החברים שלי, כלי מיוחד לגילוי כוח העליון. ואני מגלה אותו.
שאלה אחרונה בעניין הזה, אם אני צריך את הסביבה ואת הקבוצה, כן, על מנת להיפתח, להתפתח, מהי אני בתור ניצול קיבוץ במרכאות כפולות ומכופלות, הקושי בגלל שגדלנו בתוך קבוצה, ואני חושב שקיבלנו יסודות טובים מאוד לערבות,
כן,
יש קושי גדול מאוד לי, ואני מכיר עוד חברים, קושי עצום להתחבר בקבוצה.
נכון, כי זה נגד האגו שלך. שם זה כל העבודה.
זה כללי. אני דווקא רואה את זה יותר בקיבוץ סיכים. יש אפשרות כזו?
לא. אני אגיד לך רק, אתה בטח יודע כל המאמרים, ואני לא רוצה לחזור עליהם, אבל כל החברים, ובכלל כל האנושות, ובכלל כל העולם, מי שאני רואה, נגיד זה אני, וכאן יש אצלי דומם, צומח, חי ומדבר, ארבע סוגי סך הכל, ארבע חלקי הבריאה שנמצאים לפניי. כל החלקים האלו זה בעצם שלי. כל העולם מה שאני רואה, כל מה שאני מרגיש זה בעצם בי, בתפיסת המציאות שלי, זה כאן נמצא אצלי, במוח שלי. זה לא נמצא מבחוץ. זה אתם צריכים ללמוד בתפיסת המציאות. ולכן, זה נקרא עולם הפוך ראיתי. וזה שאנחנו רואים מבחוץ, זה רק נראה לנו, זה האפליקציה, זה ממש העתקה ממה שנמצאים בפנים. יוצא שכל הדומם, צומח, חי, מדבר, הם התכונות שלי, הם הכוחות שלי. אם אני רוכש, אם אני מגיע למצב שאני מתחבר ומרגיש שזה הם, זה אני, לכן, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, לקשור כל הדברים האלה יחד. אם אני רוכש את זה, אני רוכש הנשמה שלי. אז אין כאן עניין של הפצה למישהו, ושאני מפיץ למישהו זר. ואין כאן חיבור עם החברים בפנים בתוכי, בתוך הקבוצה שלי, שאני איתם עושה איזה מין חברה יפה, חברותה או קיבוץ וכן הלאה. אני מחבר אליי חלקים ממש בלתי נפרדים שלי, שרק נראים לי מבחוץ, שהאגו שלי כך מסודר, שיש כאן אגו בן שלי שמשקר לי ואומר שכל המציאות הזאת היא לא תלויה בי ולא קשורה בי ולא שלי. אם אני מבטל את האגו הזה, אם אני מבטל כל המציאות, אני מרגיש שלי, ואז אותו כוח שנמצא בתוך המציאות אני מגלה, וזה הבורא, בו אורה, ואתה מגלה אותו.
תודה.
שאלה הבאה, בבקשה, מסור את המיקרופון פה על ידך. אם תוכלי בבקשה לקום, אני אודה לך, אני רואה שאת מסוגלת. את המיקרופון, את המיקרופון, תודה.
בדרך כלל אנחנו מדברים על העולם הזה כעולם שבו אנחנו חיים וחשים ומרגישים, ולאחרונה שמעתי אותך אומר שבעצם אנחנו חווים אך ורק את דרגת החי. אז הייתי רוצה...
בגוף שלנו אנחנו נמצאים בדרגת החי. דרגת המדבר אנחנו עוד לא הגענו. עכשיו על ידי משבר אנחנו עולים לדרגת המדבר. דרגת המדבר זה דרגת האדם הדומה לבורא, זה כבר דרגה אחרת לגמרי. זאת אומרת, דומם, צומח וחי, כך אנחנו התפתחנו תוך האבולוציה שלנו, במשך מיליוני שנים על פני כדור הארץ, ועכשיו על ידי המשבר, לפי חוכמת הקבלה, אנחנו צריכים לעבור לדרגת המדבר.
כן, את זה אני מבינה. העניין הוא, מה ההבדל בין העולם הזה, שבו בכל זאת אנחנו חיים, לדרגת החי? לא, לדרגת החי, כי אני מבינה שהעולם הזה הוא כולו קבלה.
לא, 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 זה העולם הזה. העולם הזה...
אבל שמעתי אותך באחד השיעורים, עם התלמידים שלך בשיעורי בוקר, שאמרת למישהו שאנחנו עדיין לא הגענו לעולם הזה, שאנחנו עדיין בעולם החי.
זה אני אמרתי על ההבחנה המיוחדת,
כן.
הצודקת, שאדם שמתחיל לעבוד, לעבור את המחסום ונמצא כאן לפני המחסום, אז המצב שלו שהוא לפני המחסום, הוא קורא לזה העולם הזה. וכל זה הקודם הוא קורא בימי, כי זה גופני, בוא נגיד גופני, כמו כולם חיים. זאת אומרת, העולם הזה זה הבחנה רוחנית, שעדיין אדם שעוד לא הגיע לגילוי הבורא, לגילוי המערכת עליונה, שהוא חש אותה, שהוא מרגיש את העולם הזה, הוא כבר מתחיל לראות בו כל מיני קשרים שמביאים למעלה, כל מיני תופעות שמגיעות מלמעלה, אבל עדיין לא מזהה מאיפה בדיוק זה בא, עוד לא מקשר את שני עולמות. אז נקרא בשבילו העולם הזה. העולם הזה.
כלומר, הוא שונה מהעולם הזה שאתה ציינת.
כן,
למטה,
יש עולם הזה זה. שכולם אומרים, ויש עולם הזה שמוגדר בחומת הקבלה, או שאם את לקחת סרטוטים שלנו, כן? מבעל הסולם או מכל המקובלים, כן? אז כתוב שם, אדם קדמון, הצילות, בריאה, יצרה, עשייה, והעולם הזה, התחתון. זה לא העולם שלנו הגשמי, זה ההבחנה הפנימית שבאדם שנמצא בגבול עם העולם העליון.
וגם לגבי אותו עניין של העולם הזה, רציתי לשאול לגבי השתלשלות העולמות, שאתה תמיד אומר שבעצם כל העולמות הם העתקה מדויקת של אלה שמעליהם. והעולם הזה בכל זאת הוא בדיוק הפוך, אז איך הוא העתקה?
אבל מבנה שלו זה אותו מבנה, רק ההתקשרות בו היא התקשרות האגואיסטית הפוכה מעולם העליון. אבל המבנה אותו מבנה.
אז איך אתה מזהה את זה? כלומר, נורא קשה לי לתפוס את ה...
זה נקרא עולם הפוך, ראיתי.
כן. אז איך אתה בכל זאת עושה את השינוי? כלומר, אני מנסה לעשות את השינוי ולראות את העתקות האלה, ומאוד קשה לי הקונפליקט הזה.
איך אפשר, בלי לראות, בלי להיות בעולם העליון, איך אפשר לעשות היחס בין העליון לתחתון? ואי אפשר. לכן אנחנו נמצאים בעולם שלנו, אנחנו לא מסוגלים לתאר בכלל שיש עוד, ישנה עוד מציאות.
אז באיזה שלב אתה כן יכול כבר לעשות את זה?
רק תאמו וראו כי טוב השם. צריכים לגלות. צריכים לגלות. לכן בהגדרת חוכמת הקבלה, שחוכמת הקבלה כותב בעל הסולם, כן? שהיא שיטה לגילוי הבורא. לפני זה אדם נמצא תמיד או בבלבול, בחוסר הבנה, ברור זה... אפילו בעולם שלנו, אם אנחנו לא מגלים עדיין איזה תופעה, אנחנו טועים ולא יודעים. וכאן זה ממש תכונות אנחנו מקבלים תכונות חדשות, מה שאין לנו. אנחנו היום מרגישים את העולם רק דרך הגוף שלנו, וזה דרגת חי. וגם כן מוח שלנו פועל לטובת הגוף בלבד, ואנחנו בעצם חיות. אבל ישנה נקודה שבלב שהיא דוחפת את האדם לחיפוש מהות החיים, שורש החיים, מאיתם השבירה שאנחנו נמצאים, כל אחד, שבכל אחד מאיתנו יש ניצוץ מנשמה, ואותו ניצוץ הוא מושך אותנו לדעת מה מקור החיים. אנחנו, לכן אנחנו שואלים. והמשבר הזה במיוחד הוא בא כדי לעורר בכולם יותר ויותר את הניצוץ הזה. שאלה על מהות החיים.
תודה.
כן, שאלה הבאה בבקשה. שם, בבקשה. כן, כן. אתה עם החולצת ג'ינס, כן, אל תוריד את היד. את המיקרופון לפה, בבקשה.
מיקרופון.
כן, הנה יופי. עוד שתי שורות אחורה, המיקרופון הגיע. אם תוכל לקום, נודה לך.
אריה מקבוצת רעננה. אני רוצה לשאול שאלה בקשר לנושא. הקשר בין בני זוג ובתוך המשפחה למי שלומד את חוכמת הקבלה נבנה מתוך תיקון פנימי ועם הזמן נעשה טבעי. השאלה אם ניתן להעביר למי שאינו בדרך מספר רצות פרקטיות מתוך חוכמת הקבלה לניהול מערכות היחסים בתוך המשפחה, אבל ממש פרקטיקה.
אני לא חושב שאפשר סתם להגיד לאדם תעשה כך וכך ויהיה לך ותצליח. אנחנו גם כן קשורים, ואני במיוחד קשור להרבה פסיכולוגים שפעלו במשך הרבה שנים בלחלק עצות לזוגות ולבני אדם, והם ממש מודים באחד שבזמן האחרון זה לא עובד. אנחנו כל כך התקדמנו, בני אדם הרגילים, כל כך התקדמנו בהתפתחות שלנו האגואיסטית, שכל העיצות הקודמות הן לא, הן כבר לא עובדות, ואנחנו רואים ככה בחיים שלנו, שמשפחה נהרסת, שילדים עוזבים, וכמה התאבדות, סמים וכל זה. אי אפשר להסביר לאדם באיזשהו משפט אחד, תעשה איזה ככה ותצליח. זה לא כמו שקרנגי רצה לעשות לפני שם 70 שנה, ועוד כאלו אנשים שכתבו ספרים על זה. זה עבד קצת זמן ולא יותר. אני יודע, יש לי מכירים כאלו שמחזיקים רדיו, תחנות רדיו בארצות הברית, שלכל אחד יש שם 10, 15, 30 מיליון מאזינים, והם ממש יום-יום מסבירים להם איך לסדר חיים, משפחה וכן הלאה. לא מצליחים. הם כולם פועלים מתוך חוכמת הפסיכולוגיה. חוכמת הקבלה היא אומרת כך: אם אתה רוצה לשנות באמת את היחסים, אתה צריך לשנות את האדם. אתה צריך לא סתם לתת לו איזה טיפ, את היצעה. אתה צריך להכניס אותו לחברה, שעל ידי החברה הוא ישתנה, שהוא ירגיש ויבין איזה יש מערכות יחסים חדשים כאן בין בני זוג, מה מרוויחים, מה מפסידים על ידי זה וזה. הוא צריך ללמוד את זה כמו ילד שלומד על עצמו ועל האחרים, וזה ניתן רק על ידי ההפעלות. גם שיחות, נגיד 5-7 שיחות ואחר כך הפעלות, או ביניהם הפעלות בקבוצה. ואני מקווה שאנחנו עכשיו מכינים ממש צבא שלם של המחנכים ומורים ומרצים שיתעסקו בזה. אני מקווה שזה נוכל להיטיב בזה, אבל גם כן זה כמו קורסים שיצטרכו לבוא, ותוך חודש, חודשיים, אני לא חושב שזה, לא צריכים ללמוד חוכמת הקבלה דרך אגב. בכלל לא. אין אף מילה על קבלה. זה, כבר אורן עכשיו מוציא ספר, גם כן על זה, שזה יהיה כחלק ההשכלה שבקורס. ואחר כך עוד ספר של ההפעלה.
כן, שאלות הבאות בבקשה. את המיקרופון לשם, כמה שורות מעליך.
שלום.
איפה המיקרופון? כן. רק תשאיר את היד באוויר. כן.
מגיע לך משמאל.
כן, בדיוק. הגברת עם החולצה השחורה. בבקשה, גם את רצית? בבקשה, תשאלי ויהיה אחרייך. כן. רק אם תוכלי לקום, אני אודה לך. תודה.
ערב טוב, הרב. שמי טל, אני רוצה לשאול לגבי הנושא בעצם שדיברת קודם על מערכות יחסים, גם בעבודה, גם במשפחה, עם החברים. כאילו יש תחושה שאני הרגשתי אותה, אני חושבת שגם אנשים שאני מכירה הרגישו אותה, שלא סובלים אחד השני, שמרגישים דחייה, ממש. אפילו עם אנשים שהסתדרת איתם בעבר, היום אתה מרגיש כאילו אתה כבר לא יכול לראות את הבן אדם הזה ולא יכול לשמוע אותו, וכל מילה שיוצאת לו מהפה זה צורם. אז הייתי רוצה לשאול בבקשה אם אתה יכול קצת להסביר מה זה התהליך הזה, אם זה תהליך נורמלי, אם זה טבעי, אם זה בסדר, למה יש... ממה הוא נובע?
יש הבדל בין נורמלי וטבעי. זה טבעי אבל לא נורמלי. פעם אנחנו חשבנו שאנשים, את יודעת, נגיד מלפני 2000 שנה אנשים היו חיים 20 שנה, 25 שנה. מלפני 200 שנה אנשים עדיין היו חיים 40 שנה. עד 50 זה כבר היה משהו מאוד מאוד זקן.
קשיש.
כן. פתאום אנחנו קפצנו ל-70, 80, 90 שנה. ואז הייתה טענה שבגלל שאנחנו חיים הרבה זמן אי אפשר לסבול בן זוג, מה זה, זה ל-10 שנים מאלה, אבל ל-40-50 שנה איך? זה די, נגיד אני 45 שנה עם אשתי, אז זה לא נורמלי. השאלה היא כך, זה בעיה של הזמן או לא? ואנחנו כאן, כמו שאת אומרת בדיוק, את בעצם מעידה על זה שזה לא עניין של הזמן. זאת אומרת שאנחנו חיים יחד הרבה זמן. כן? שפעם אנשים בכלל לא היו חיים כל כך הרבה, כמו שעכשיו חיים בן זוג, חיים משפחה. אז זה לא עניין זה, כי אנחנו רואים שלא יכולים לסבול זה את זה ממש כמה שנים ולא מסוגלים. כן? בקושי, בקושי. זה עניין של האגו שלנו, שגדל. שהוא כל כך גם כן משתנה, שמה שהיה לי אתמול טוב, ואהבתי ורגיל, והתקשרתי, וממש היה לי הכל בסדר. אני במחרת פתאום מרגיש שזה לא שייך לי, ואני לא עולה, והיא לא לי, אני מרגיש את המצבים שאנשים עוברים. זה מפני שאגו משתנה, רצון שלנו משתנה, ואין לזה שום תקנה. חוץ מי, אם אנחנו נעלה מעל הרצון. לכן הטבע, האלוקים בגימטרי הטבע, אתם יודעים, זה אותו דבר. אז הטבע מזמין בנו שינויים מאוד, איך להגיד, מהירים בטבע שלנו, שלא יהיה לנו אפשרות אפילו לקיים איזשהו חיי משפחה. אנחנו הגענו עכשיו למצב שמכאן והלאה אנחנו כנראה שנתחיל לרדת באוכלוסיית העולם. 7 מיליארד האלו זה זהו. אנחנו לא... אנשים הרגישו שהם לא יכולים בכלל לסבול זה את זה יותר ויותר. ולא יהיה מנוס, לא יהיה שום תקנה, אלא אם כן אנחנו... נסביר להם שיש לנו פתרון. הפתרון שלנו הוא בזה שאנחנו מלמדים את בני האדם איך להתעלות מעל האגו. להתעלות מעל האגו. ואז בזה שאנחנו מתעלים ממנו, אנחנו יכולים אז לקשור, להתקשר בינינו. ולעשות משפחה, כמו שכתוב, איש ואישה שכינה ביניהם. הגילוי הבורא שיהיה ביניהם. ששניהם מתעלים, ששניהם מבינים שהאגו שלהם הורס את הכל, והם לא מסוגלים לחיות בו, ואם אף אחד לא יסתדרו, ובכלל על ידי זה שהם דווקא עוזרים יחד זה לזה להתעלות מעל האגו, אז הם בונים משהו שלישי, הכלי המשותף, ששם הם מגלים את הכוח העליון.
זה יכול לקרות רק...
משפחה יש לה ערך רוחני.
אתה יכול להתחבר רק אם הצד השני גם רוצה להתחבר, או שזה יכול להיות גם חד צדדי?
בינתיים אפילו חד צדדי זה אפשרי, אני חושב. אבל לעתיד, שהאגו יגדל בשניהם ממש, יכול להיות שבן בת זוג הם כאלו שלא צריכים עדיין ומוכנים לסבול אותנו, אבל בפרט שאנחנו מתעלים. אם אני לוקח את החבר שלי או בת זוג שלי כמשהו שעומד מולי כדי לתת לי העתקה מהאגו שלי, ואז אני מבטל את עצמי וכמה שאפשר הולך אך ורק רק לשמור את הקשר, אז זה מקום לעבודה יפה מאוד.
תודה רבה.
כן, אם תוכלי להעביר את המיקרופון שתי שורות מאחורייך, בבקשה.
שלום. האם יש תיקון בין בני זוג? תיקון.
האם יש תיקון בין בני זוג?
אישה זה אדם היחידי שגבר יכול לספר לה, וכדאי שיספר לה, אם ודאי היא מוכנה להשתתף, אם היא שותף, הוא יכול לספר לה הכל ממה שהוא מגלה ברוחניות, ואיך שהוא נמצא באיזה צורת יחסים עם הכוח עליון. לאף אחד אסור יותר לספר. אולי קצת למורה שלו, אבל אפילו גם אמו לא כמו עם אשתו. אישה זה ממש השותף, הפרטנר מלא, כזה שלא יכול להיות ברוחניות קשר עם אף אחד יותר חזק מה שעם בן בת זוג.
שאלה הבאה, אתה כבר שאלת פה, הגברת כאן, בשחור, אם תוכלי להציג את היד באוויר, מיקרופון לפה, שלא שירות למטה. יופי, תודה. בבקשה, אם תוכלי לקום, יהיה לנו יותר קל.
אני אלה שרון, נעים מאוד. אני לא לומדת קבלה, בעלי לומד. וככה כשאני שומעת פה כל מיני ככה כאלה, אז מה זה אומר? שמחר הוא לא יאהב אותי אחרי 20 שנה? איפה היית? כאילו, הוא יהיה מעלה, מתחתיי, כאילו מה...
מפני שהוא לומד חומת הקבלה, הוא לא יאהב אותך?
לא, 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 חסר לו שלא.
הוא לומד לאהוב. הוא יאהב אותך יותר.
כן.
אז ככה כשאני יושבת ותהיתי ככה לעצמי, קודם כל, אני נותנת לו ללכת. כאילו, לא מרשה, אבל... לא, סתם.
שחררת.
הוא הולך בכיף, אצלנו כל אחד עושה מה שהוא אוהב. אבל זה סתם בסקרנות שלי... כמה הולכים פה בזוגות?
זה... אוקיי. אני אגיד לך.
ואז מה קורה כשאחד הולך ומגיע לעולם הזה, לעולם הבא, להתקדמויות שלו? מה קורה עם הצד השני?
יופי. זאת אומרת, לא זה יודע, שהוא הולך לעבודה אוקיי. ומביא לי פרנסה, כן?
לא, זה רק
אז לעבודה
תנובה,
אני משחרר את אותו שילך והביא פרנסה. זה ברור לי. נכנס מזכורת.
המקרה שלי לא כבר 11 חודש, אז מהצד השני.
לא, שאלה נכונה. שאלה נכונה, אני ממש מתייחס ברצינות. אדם בכלל צריך לשאול מכל דבר מה שהוא עושה, מה התועלת. באמת, זה אומר על רצינות בחיים. אני מכבד את השאלה הזאת באמת. קודם כל, ודאי שאת שותפה שלו, רוצה או לא רוצה. בזה שותפה ממש. את נותנת לו ללכת, נכללת ממנו, אפילו שאת לא רוצה. מה שהוא מקבל שם, באיזה וירוס הוא מעביר לך את זה, בטוח, אז תזהרי. הכל תלוי באישה. אם אישה לומדת, בטוח בעלה תבוא, גם ללמוד. אם היא לא לומדת, ספק גדול שבעלה יחזיק. באמת, אישה, אם לדבר על כוח האישה, זה בכלל הפוך ממה שאנחנו רואים בעולם הזה. אז זה בעלך?
לא, נראה לי שהוא נשאר בחוץ לשמור פה.
בסדר. אז רווח בטוח כן, ורווח לשניכם. לכן, זו... הבנתי, נו, אז הוא גם כן שומע.
תרים את היד.
בסדר גמור, כל הכבוד.
שזה לא יעלה לי ביוקר בשם.
לא, לא. תאמין לי שכדאי, אין, זה הרווח היחידי שאדם איתו מסיים את החיים. רק צריך להבין, אנחנו קונים כאן כלים חדשים, שבסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע לעולם הנצחי כאן, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. וזה באמת אפשרי. רק בלהתעלות מעל האגו אנחנו כבר מרגישים את הנצחיות, יוצאים מזמן תנועה מקום מכל ההגבלות של העולם הזה, מכל התפיסה הזאת המוגבלת. אנחנו רוצים את זה להשיג. זה בעצם המטרה שלנו, אנחנו האגואיסטים. אנחנו פועלים אפילו שמתעלים מעל האגו, האגו מפעיל אותנו להתעלות מעליו. אנחנו רוצים הרבה יותר מה שבעולם הזה. מה יש כאן סך הכל בעולם הזה לרצות? העולם קצר, נגמר וזהו. לכן חומת הקבלה היא לאנשים האגואיסטים הגדולים. לכן אנחנו תראי כמה עברנו בהתפתחות האגו בהיסטוריה שלנו, עד שאנחנו רק היום מגיעים למצב שהאנושות מתחילה ממש לדרוש מטרת הבריאה, תכלית הבריאה, בשביל מה אנחנו חיים, בשביל מה סובלים. זה טוב. ושאלה שלך באמת טובה. תרוויחי.
שאלה הבאה, עמדת האינטרנט שלנו, בוא ניתן לך משהו ועוד מעט נמשיך כאן.
יש לנו שאלה משי מרחובות.
שי מרחובות, כן.
חוסר האמון בכל רמות היחסים בין אחד לשני ובין הממשלות, ובכלל פרט ככלל, איך יוצרים אמון אם כל אחד פוחד מהשני ולא מאמין בו?
איך יוצרים אמון אם כל אחד פוחד מהשני ולא מאמין לו?
זה במשפחה?
בכלל, באופן כללי, הוא נתן כל מיני דוגמאות. איך יוצרים אמון?
אני חושב שלא היינו מנוס על לפתוח כאלה קורסים גם כן בטלוויזיה, באינטרנט וקורסים בכל מיני מקומות, קבוצות, כדי להביא לאנשים פתרון. זה, שוב אני אומר, זה עד 10-15 אולי מפגשים עם ההפעלות, ואפשר לפתור כל הבעיות. אחר כך אדם יהיה חכם לעשות בעצמו וגם כן לאחרים מה שחוכמת הקבלה מלמדת. רק אם אנחנו מצרפים, הבעיה שלנו היא כך, בטבע שלנו אין פתרון. כי אם אתה עובד רק עם האגו שלך, אז אין לך מה לעבוד עליו, נגדו, בעדו, אין לך עוד כוח נוסף. ולכן אין פה מה לעשות. אתה צריך עוד גורם נוסף, וגורם נוסף זה אותו הכוח שאנחנו רוכשים, כוח השפעה מדרך הקבוצה, אמר מחזיר למוטב שנקרא אור מקיף, לא חשוב איך אנחנו מגדירים אותו, אבל כוח אחד נוסף מחוץ לעולם שלנו. עולם שלנו, לכן הוא לא יכול לפתור את הבעיות היום אף בעיה. אם אנחנו רוכשים את הכוח הזה, יודעים איך לעבוד איתו, לעבוד עמו, אתה פשוט בכל מקום תכנס ומצליח. ודאי שאתה יכול להשתמש בו רק בתנאי שאתה גורם בזה טוב לזולת, לעצמך ולזולת, אחרת זה לא יעבוד. אבל יש לך כבר ידע ויכולת להשתמש בזה. אז אתה מגיע לאיזון. מאזין, אתה ממש עושה איזון בין הכוח רע וכוח הטוב, ועושה הרמוניה ביניהם, כמו בין פלוס למינוס. אף אחד לא יכול להיות לחוט. תמיד זה יוצר בעיה, ואם אתה מגיע עם כוח כנגדו, כוח השפעה, כנגד כוח קבלה, אז אתה יוצר הרמוניה. אנחנו נצטרך בזה לעבוד. זאת אומרת, אני חושב, לקראת קיץ נחזור למכנסים האלו ונעשה. נתחיל לעשות קורסים האלה בפועל. בטלוויזיה אפילו. זה יהיה כך.
שאלה הבאה.
בבקשה.
כן, שם בבקשה את המיקרופון.
שלום, שמי טלי, רציתי לשאול שאלה לגבי ההפצה שאנחנו יוצאים לקהל הרחב, ואנחנו מתקללים עם הקהל, ואז אנחנו נתקלים בכמה סוגים, שיש כאלה שממש אין להם חיסרון, הכל סבא, בשמש זורחת, מה את רוצה, כאילו כל העולם מלא בטוב. והסוג השני שממש מרגישים חיסרון, אבל בדברים גשמים, שבעצם אנחנו אלה שלומדים קבלה, מבינים שזה לבוש של דביקות בבורא, של לבוש בקוטג' כמו שאתה אומר. איך אנחנו אמורים להתייחס לזה? בבת אחד גם לא להרשיע את הבורא, כי הרי הוא טוב ומיטיב, ומצד שלי כן להרגיש את הצער שלנו, כי אני מרגישה את עצמי הרבה פעמים, אנשים משתפים אותי בצרות שלהם, ואני אומרת, יופי, הוא מקדם אותם. ושאלה אם גם אני ככה לעצמי אומרת, יופי, הוא מקדם אותם.
את רוצה שיקדם אותך גם כן ככה?
לא. הוא מקדם, הוא קידם אותי ככה, וזה מה שאני שואלת, מה אני אמורה בלב שלי לאחל לאותם האנשים, שלא רוצים והכל טוב להם, להגיד, וואלה, תמשיכו, תגיעו בטוב, הם לא רוצים להגיע לשום מקום.
יש לך ילדים?
כן.
תתייחסי אליהם ככה.
אני מבינה שגם היום גם ההתייחסות לילדים היא לא תמיד נכונה.
את מבינה שאני מתכוון ליחס הנורמלי, כמו מאמא לילד. כי באמת כולם חוץ ממך, כל היתר זה חלקי נשמה שלך. אנחנו לא מבינים את זה. זה ממש נראה לי מוזר עם כל הרוצחים האלו ועם כל הסונים האלו והכל. זה חלקי הנשמה שלי, שרק האגו שלי מצייר לאותם בצורה רעה, עד כדי כך שבאמת אני מרגיש מהם סבל גדול. אבל זה הכל אך ורק בתיקון האדם נמצא. אנחנו לא צריכים לתקן את העולם, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, ואז אנחנו נראה העולם כטוב.
אז אני צריכה לבקש בעצם שיתקן אותי?
כן, ודאי.
מותר לי? כאילו לבקש את זה, כי זה אגואיסטי, כאילו אני אומרת, אני סובלת, ואני מבקשת ממנו שיתקן אותי.
זה לא אגואיסטי, למה? כי מה היה התיקון? להיות באהבה לאחרים? זה כבר לא אגו.
תודה.
שאלה הבאה. כן, בבקשה, אדון פה, שתי שורות מתחתיה.
אתה משום מה מעדיף את הצד הזה.
לא, לא, נתתי שם 4 פעמים ברציפות. כן, בבקשה.
ערב טוב. אני רוצה לשאול אותך, כבוד הרב, למה קוראים לחוכמת הקבלה חוכמת הקבלה ולא חוכמת ההשפעה? כי בעצם לקבל אנחנו כולנו יודעים, ואפילו עושים את זה כל הזמן. ואם אתה יכול לספר קצת יותר על השפעה ואיך משפיעים.
אבל אני מבין מה שאתה שואל, אבל תראה, מטרת הבריאה מצד הבורא זה לתת ולהיטיב. לתת. כן? ולכן המטרה שלנו היא לקבל, ואנחנו באמת כלי קיבול. יש לנו רצון. ברצון הזה יש תרייג רצונות, ואם אנחנו מתקנים אותם כדי לקבל בלבד לתוכנו, לקבל כדי להשפיע לו, להידמות לו, אז זה נקרא שאנחנו עושים תרייג מצוות. מבצעים תיקונים. ואז אני מכין את עצמי כך, שאני מקבל, ועל ידי הקבלה אני נותן לו, מחזיר לו. וזה בעצם חוכמת הקבלה, לא סתם קבלה, אלא חוכמת הקבלה. כי על ידי זה שאני נעשה כמוהו, שאני נעשה כמוהו, על ידי זה אני מגיע להיות האדם דומה לבורא. אני מגיע למעמד שלו, לסטטוס שלו, לדביקות אליו. לכן זה חוכמת הקבלה. כי לא סתם קבלה, אלא חוכמת הקבלה. זה על ידי האור מקיף, מה שנקרא, מסך ואור חוזר. כן.
כן, אבל אם אני מבין נכון, אנחנו צריכים ללמוד לדעת להשפיע.
זה נקרא השפעה. אבל על ידי מה אני אשפיע? זה הטבע שלי. הטבע. אין לי יותר מטבע לקבל. אלא אם אני משתמש בנכון, אז אני משפיע. כמו ילד טוב שעושה טוב לאמא, אמא רוצה שהוא יאכל משהו, אז הוא עושה את זה, אז הוא אוכל, המעשה שלו זה קבלה, אבל הכוונה, מהות המעשה, השפעה, יוצא שזה לקבל על מנת להשפיע, כי כאן זה ההשפעה, וכאן זאת הקבלה, הפעולה.
אפשר שאלנו קצת?
כן,
בהמשך.
כן.
אבל מה שבעצם אני קורא כל הזמן, שאנחנו לא באמת יודעים להשפיע. זאת אומרת, אנחנו גם כשאנחנו כביכול...
לכן נקרא חוכמה, אנחנו צריכים ללמוד. כן. זה לא פשוט. כי אנחנו אפילו לקבל לא יודעים. גם זה בשבילנו בעיה. אם הייתי יודע כמה אני מפסיד מזה שאני נכנס לכל מיני קבלות כאלו וכאלו וכאלו, הייתי לא מקבל. קודם כל, חומת הקבלה היא מביאה את האדם לגילוי. אתה צריך לראות לפניך שדה עבודה, מערכת, שאתה יודע מה אתה עושה, מה יש לך עסק. אתה חייב להרגיש את עצמך ממש להיות אדם, עם עיניים, כוחות. ואחר כך אז אתה תדע איך לקבל ואיך להשפיע. אבל קודם פקיחת עיניים.
תודה.
שם, בשורה האחרונה, בבקשה, אתה עם מהולטת פסים, תשאיר רק את היד שהוא יראה למי לתת.
הזוג הזה הוא ככה, בבת אחת מורה, מרים ידיים.
זה רייטינג יותר גבוה. כן.
זה עובד? קודם כל רציתי לאשתי, היא רצתה...
נו, אז תן לסוף סוף, נו, אתה רק מחזיק ולא נותן.
בבקשה, יאללה, בואו נשאר.
אני בקבוצה ברעננה. לפני שבוע לא היה לנו שיעור בגלל פסח, אז נפגשנו בפיקניק המקסים, והשבוע גלעד נערי לא מרגיש טוב, אז אני שולחת לו החלמה מהירה, והשאלה שלי עדיין נשארה פתוחה, ואני מפנה אותה אליך. למדתי שבשפת הקבלה לא מגדירים משהו אם לא משיגים אותו.
כתוב, מה שלא
נשיג, לא נגדירהו בשם ומילה.
ואנחנו מתכוונים לגילוי הבורא, ולא לגילוי עצמותו. זו המילה הנכונה?
כן.
אתה יכול להרחיב על זה ולהסביר לי קצת יותר?
חוכמת הקבלה זה חוכמת התפיסה. היא קודם כל מדברת הרבה על תפיסת המציאות. ישנה איזושהי תופעה שאני לא מכיר אותה. או משהו כזה שקיים, אבל אני לא מכיר. אני מכיר משהו שאני מקבל ממנו, כן? זהו. אני מקבל את זה ממנו, גם אני לא מכיר מה בא ממנו. אני יודע שזה נכנס לתוך הכלי שלי, ואז בתוך הכלי שלי אני מרגיש כל מיני התפעלויות. את זה אצלי נקרא בורא, בוראה. ומה שנמצא כאן מחוץ לי אני לא יודע. ולא יכול לדעת. וככה זה עד גמר התיקון. אחרי שאני מתקן כל הכלי שלי, אז, ועולה לדרגת אינסוף, אז שם נפתח לי עוד מרחב, אבל עם כלי מתוקן.
אבל עדיין אף אחד לא יודע מה זה עצמותו.
אף אחד לא יודע מה זה עצמותו. אם את יכולה להיכנס למבוא לספר הזוהר, ושם זה מגדירים. יש חומר, שזה הרצון שלי. רצון זה חומר. יש צורה מלובשת בחומר, שזה נקרא בוא וראה. יש צורה מופשטת ומהות. צורה מופשטת, אני יכול כביכול להגיד אולי ככה זה, אבל זה לא מדעי. ולא שאני יכול לדעת בטוח שזה כך, על צורה מופשטת, שאנחנו מנתקים את הצורה מהחומר. כל אחד זה פילוסופיה, זה דבר ללא יסוד, ומהות אני בכלל לא יכול לתאר לעצמי. זה בינתיים. אחר כך נראה. כן.
אני רוצה לשלב שאלה אחת מהשאלות שקיבלנו במהלך השבוע. כותבים לנו ככה: האם מערכת יחסים בין בני אדם היא תמיד משחק? כלומר, האם תמיד אני צריך לשחק, להיות פוליטיקאי במרכאות? מדוע אי אפשר להתנהג ככה, אמיתי, בפשטות, בלי כל הגינונים וכל המשחקים האלה?
אני צריך כאן לראות את השני. אנחנו בעולם שלנו ביחסים בינינו קובעים איזשהו מערכת יחסים כאלו שאני לא אפגע מדי בשני. למה? כי אחרת הוא יבוא לקראת, הוא יפגע בי. ולפי זה, תן וכך, אנחנו בונים את היחסים בינינו. בחומת הקבלה אנחנו מגיעים לאחרת. אנחנו מגיעים שם למצב שאתה צריך להרגיש את השני, אתה צריך לחיות בו, אתה צריך להרגיש את החיסרון שלו ולהשתדל למלות אותו. על ידי זה שאתה עושה כך, בעצם אתה עושה פעולת השפעה. אם שניהם עושים בצורה כזאת אחד כלפי השני, הם מתעלים מעל הטבע כל אחד, הם כבר מתחילים להרגיש ביניהם יחסים רוחניים ועולם הרוחני. הם מגלים עולם חדש. אבל זה בתנאי שהם מגיעים לכזה שינוי ביכולת, בכאלה כוחות, שהם מסוגלים להתעלות קודם כל מעל עצמו, זה נקרא לעשות צמצום, מסך, אור חוזר, ולהיכנס לתוך שני, זאת אומרת להרגיש את השני, ולקבל את החיסרון שלו כמו חיסרון של עצמו, ולעבוד עם כל החיסרון וכל, עם כל היכולת שלי שאני עובד, כדי רק לשרת לחיסרון של הזולת. זה בעצם כל היישום של חומת הקבלה. על ידי זה אנחנו יוצאים מעצמנו ונכללים בכל המציאות. ואז מפסיקים להרגיש את החיים שלנו גופניים בלבד. וגוף חי ומת, אנחנו לא מרגישים השינויים האלה אפילו. עד כדי כך. כי הכל זה חיסרון. החלפת חיסרון, אתה כבר לא מזהה עד כדי כך, מזהה במקצת שהגוף שלך נפטר ממך, כי אתה עלית לדרגת המדבר, מעל דרגת החי. לזה אנושות צריכה להגיע.
שאלה הבאה, את שאלת כבר פה, מקדימה, בבקשה, פה, להתעורף, סדרן. פה, תחזיק את היד באוויר בבקשה.
גברת.
כן, את רוצה לשאול?
ליד המצלמה.
תשאירי את היד באוויר, כי הרי לא תקבלי מיקרופון. כן, ליד המצלמה, תודה. בבקשה.
שלום, ערב טוב. קראתי, שמעתי שהתנאים, אותם אלה שהיו בעלי השיטה, שהם למדו והגיעו לאיזושהי השגה, היו יושבים ובוכים. יכול להיות שהדרך שבה מלמדים את חוכמת הקבלה כרגע, היום, בדרך הזאת, לא מעוררת את הרגש, אלא מחזקת את הרצון לקבל את החוכמה הזאת. אז באים ורוצים לקבל עוד חוכמה, ואז מגיעים לזה שזאת לא מרגישה, והיא שמה לא מבינה, לא מגיעים למקום הזה שמתעורר באמת פנימה, מה שהתעורר אצל אותם מקובלים, והם היו יושבים ופשוט בוכים מההשגות. וכל הלשון הזאת של הזוהר, תחזה, תתבונן. אז אולי בעצם העולם הזה יעזור לנו בזה שאנחנו נתבונן בעולם הזה על אותו אחד שקשה לו וכואב לו וכועס, ונרגיש אותו. אולי זה יעורר קצת את הרגש, ואז נוכל להתחבר אליו באמת, ולהגיע לאותו ניצוץ שיתחבר ביחד, ולא כל הזמן להתמגד, רק בלימוד כזה של חוכמה, שבאמת כשאני שומעת השיעורים, אני לא מרשה לאף אחד להפריע לי, הילדים שלי אסור להם לדבר איתי, אני רק רוצה לקבל ולקבל ולקבל את החוכמה.
ולא בוכה.
יכול להיות את חוכמת הקבלה, כשאתה מלמד. אז יכול להיות שזה בעצם קצת אותם את הרגש, ואז כשבאים בקבוצה, אז מחכים רק לשיעור ורק ללימוד, ולא כל כך מרגישים. תודה.
את לא בוכה אף פעם?
אני?
בשיעורים שלי.
אז זהו, אני בוכה כשאני מתפללת, לא מהשיעורים. מהשיעורים אני מתפעלת, אבל כשאני מתפללת, אז אני בוכה. אבל זה בעולם הזה. כשאני מתפללת על הילדים שלי, אז אני בוכה, כן. מהשיעורים אני מחזקת את השכל. תודה.
אני אחלק את זה לשניים. בסדר? קודם כל, אם אני מגיע לאדם ורע לו, כן? האם אני צריך לבכות? אם אני מצטער עמו, אז אני בעצם מקלל את הבורא שעשה דבר כזה עמו, שאני לא מסכים עם השגחה העליונה. נכון או לא?
לא.
לא? למה? מי עשה את זה? אין עוד מלבדו?
אתה לא, ברגע שאתה מתחבר ואתה מרגיש את זה שמולך,
אני מתחבר
אתה נמצא
לאדם,
במקומו.
אני מתחבר לאדם כדי לעזור לו מתוך המצב שלו להגיע לאמת. לא סתם, אם אני נותן לו מה שחסר לו, אני בזה לא עשיתי כלום. קלקלתי את הפעולה מלמעלה. על ידי פעולה מלמעלה הביאו אותו לסבל. על ידי פעולה מלמעלה. אם אני רוצה עכשיו לסתום את החיסרון בלבד, אני לא עושה לו שום דבר טוב. ואת רואה, כמה שאנחנו מחלקים, כמה שאנחנו עוזרים, העולם נעשה יותר רגוע, או יותר גרוע, סליחה. יותר גרוע. אנחנו בזה בעצם לא מתקנים שום דבר. לא מתקנים, רואים את זה ככה. כמה יש ארגונים שרוצים לעזור, שום דבר. האדם מתוך זה מתקלקל עוד יותר, ואין תיקון. תיקון הוא לא ללכת כנגד כוח העליון, אלא יחד עמו. להיות איתו בשותפות. אם הוא עשה משהו, תשתמשי בהזדמנות הזאת להעלות את האדם, ולא להשאיר אותו באותו מקום, ורק למחוק את התופעה הלא נכונה, כביכול בעינייך.
לא, אני, סליחה.
כן?
אני מתכוונת שאם אתה מתבונן על האדם ואתה מרגיש אותו, ברגע שאתה מרגיש אותו, אתה מרגיש אהבה, ואז האהבה מחברת ביניכם למקום טוב.
אז יש כאלה הרבה אנשים שהולכים לבתי חולים, עוזרים לכולם, ובעצם, כן, פועלים ברמה האנושית, להמתיק קצת מה שכביכול כוח עליון מקלקל.
אז בעצם הלימוד עצמו ישים אותנו במקום לא, שאנחנו רק לא, נלמד זה, ונהיה אמרת, רובוטים.
אני לא אמרתי כך, לא לימוד עצמו, אלא ללמוד איך לעשות באמת תיקונים נכונים ביחס הנכון. כן.
שאלה הבאה.
יש מה לחשוב.
כאן בבקשה את המיקרופון. כן.
נו.
שלום. השאלה שלי זה כשבבית ספר אז יש אני מנסה לחבר ילדים ותמיד בורח לי המילים כשאני מנסה כאילו להסביר להם.
אני מבין אותך. כן, באמת. אבל מה את רוצה להסביר להם? לא נגיד.
אני רוצה להסביר להם כאילו שלא יריבו על שטויות וכל מיני.
נו, אבל בשבילם זה כל החיים. את לא יכולה לעלות אותם מעל החיכוכים האלו שיש ביניהם ומריבות וכינה, שליטה. זה מאבקי כוח שהם טובים. ילדים צריכים להרגיש את זה. ילדים צריכים להרגיש את זה, יחד עם זה, עם ההרגשה הזאת של המריבה, שכל הזמן בא ומגיע בינינו ומתעורר בינינו, אנחנו צריכים גם כן רק לארגן חברה שתדע איך לטפל בזה. איך שאנחנו על ידי על ידי דווקא התעוררות של הרע, כמו שגברת שאלה, כן? על ידי התעוררות של הרע נדע איך לטפל בו. אבל זה צריכה להיות חברה, שחברה תהיה במודעות, כמו שאנחנו עושים את זה. גם בינינו יש כל הזמן ויכוחים ומריבות, וכל אחד נופל ועולה ונמצא ובקבוצות. את שמעת בטח מה קורה בקבוצות, איזה יש ויכוחים. זה הכל כדי שאנחנו נתעלה מעליהם. אבל נתעלה בזה שאנחנו מארגנים את הסביבה, שסביבה כל הזמן היא מחזיקה את עצמה למעלה מהאגו, ואז כל פעם שהאגו מתעורר בכל אחד ואחד, אז אנחנו משתמשים בו בזה שמתקנים אותו, ואז כל החברה עולה עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, שאנחנו בונים כזה מכשיר שנקרא סביבה. אם אין סביבה, את לבד לא יכולה להתמודד עם אף אחד, ולא עם מכל שכן עם הכיתה.
כן, אז כאילו להתעלם בזה, כאילו שלא קרה לי כלום,
להתעלם מזה, להתעלם מזה, לא לדבר איתם.
תודה.
בינתיים.
תודה.
תצליחי.
אנחנו צריכים להודות לקבוצת רעננה שארגנה לנו את הערב הזה וטרחה ופעלה. כל הכבוד לקבוצת רעננה. כל הכבוד לקבוצת רעננה. אנחנו לצערי כבר לא נספיק עוד שאלות, אנחנו נעבור לסיכום שלך, הרב לייטמן. יש לנו 2-3 דקות, ממש 2 דקות לסיום. אם תוכל לסכם לגבי יחסנו לאן?
קודם כל, יחסים בין בני אדם זה יסוד לטוב או לרע שיכול להיות רק בינינו. זה יסוד לכל התיקונים של החברה שלנו, גם בכלכלה ופיננסים ותרבות וחינוך והכל. אם אנחנו נתקן את האגו של האדם, או לפחות שהוא ידע איך להשתמש בו נכון, אז ודאי שאנחנו נגיע לחיים טובים בכל המישורים, ועוד מעל החיים האלו. לכן אני מאוד ממליץ, בלי להיכנס לחוכמת הקבלה, לפחות אותו חלק שממנה יש כענף הפרקטי, מעשי, תראו שיש כאן באמת חוכמה גדולה מאוד ויקלה יחסית, נותנת לנו אמצעים לחיים טובים, גם במשפחה, גם בחינוך ילדים, גם בכלל בלראות את העולם בצורה נכונה, מה קורה מסביבנו, לאן אנחנו מתקדמים, למה העולם הולך בצורה כזאת, כי בכל זאת כללית זה השגחה עליונה, איך לראות למה זה קורה דברים כאלה בעולם, עם עם ישראל, עם השכנים, עם כל מה שקורה בעולם כולו, ואיך זה מזמין מאיתנו כל מיני תגובות שאנחנו נקדם את העולם טוב. זה בטוח. בוא נצליח יחד. תודה רבה לכם.
בזאת נסיים. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה. שיהיה לכם כל טוב ולהתראות.